שלום לכם. תחילתו של פסוק אחד בפרשה קצת צרם לי. לא הסתדר לי כיצד ומדוע הפסוק מופיע במקום שבו הוא מופיע. תחילת הפרשה עוסקת בחטא המרגלים, אחת הטרגדיות הקשות בהיסטוריה של העם היהודי. במשך פסוקים רבים התורה מתארת את כל מה שהתרחש, כשבסופו של העניין מתואר העונש הקשה. ופגריכם אתם יפלו במדבר הזה ובניכם יהיו רועים במדבר 40 שנה עד תום פגריכם במדבר. כל האנשים מעל גיל 20 ימצאו את מותם במדבר ולא יזכו להיכנס לארץ ישראל. התהליך עצמו יתרחש במשך 40 שנה ורק אחר כך ייכנסו בניהם של המתים במדבר לארץ ישראל. כשמשה מעביר את הדברים לבני ישראל, התגובה שלהם היא והתאבלו העם מאוד. בני ישראל שקודם לכן היו ממש על פתחה של ארץ ישראל ורק עוד רגע הם נכנסים אל הארץ המובטחת, מתבשרים שהדרך התארכה בעוד 40 שנים. חלקם ימותו בתוך השנים האלו וחלקם ייכנסו לאחר תום 40 שנה לארץ ישראל. קל מאוד לחוש את מילות הפסוק והתאבלו העם מאוד. אחר כך מספר את התורה שהם מנסים לעלות בער למרות שמשה מטרה בהם, והניסיון הזה מביא עליהם אסון נוסף, וירד העמלקי והכנעני היושב בער ההוא ויקום עד החורמה. ואז מגיע הפסוק שעליו דיברתי בפתיחה, הפסוק שקצת צורם לי. וידבר השם אל משה למור, דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם, כי תבואו אל ארץ מושבתכם אשר אני נותן לכם. דיני קורבנות שנוהגים בארץ ישראל. ואחר כך שוב, דבר אל בני ישראל בבואכם אל הארץ אשר אני מביא אתכם שמה, הדינים של הפרשת חלה הנוהגת בארץ ישראל. מדוע מיד לאחר שבני ישראל מתבשרים על כך שהם לא יזכו להיכנס לארץ ישראל, וגם אלו שכן ייכנסו זה יתרחש רק לאחר סיבוב ארוך של 40 שנה במדבר, מדוע שם זה המקום לצוות אותם על מצוות שנוהגות בארץ? הם רק הרגע קיבלו את הבשורה, הם עדיין נמצאים במצב של והתאבלו העם מאוד. כאן זה המקום לדבר איתם על המצוות שנוהגות בארץ ישראל? ואם תאמרו שעם כל הכאב עדיין צריך להודיע על המצוות האלו, הרי מיד לאחר מכן בסוף הפרשה הקדוש ברוך הוא מצווה אותם על מצווה ציצית. מצווה ציצית אינה נוהגת דווקא בארץ ישראל. אז האם לא הגיוני יותר לצוות קודם על מצווה ציצית ורק אחר כך על מצוות שנוהגות רק בארץ ישראל? את היישוב לזה מצאתי בחומש דברים. בפרשת עקב משה רבינו חוזר ומונה בפני בני ישראל את המקרים והמקומות בהם הם אמרו את פי השם. ושם בסוף הרשימה, ובשלוח השם אתכם מקדש ברנע למור עלו וברשו את הארץ ותמרו את פי השם אלוקיכם ולא האמנתם לו ולא שמעתם בקולו. ומיד אחר כך, ואתה ישראל מה השם אלוקיך שואל מאמך, כי אם לראה את השם אלוקיך ללכת בכל דרכיו, לאהבה אותו, לשמור את מצוות, את מצוותיו ואת חוקותיו. הכרתי ראש ישיבה שניהל ישיבה לנוער מתמודד מהמקרים היותר קשים. הייתה לו שיטה מעניינת. כל יום לאחר תפילת שחרית הוא היה דופק על הסטנדר ושואל שאלה: מה הקדוש ברוך הוא רוצה שנעשה עכשיו? במשך שנים כל יום התלמידים היו שומעים את אותה שאלה. הוא הסביר שהבעיה העיקרית לדעתו שצריך לפתור כיצד מחבים את זרקור הכישלון והחמצה שמאיר על היום. הבנתי, כך הוא אמר, שהבטריות של הזרקור הם האתמול. אם אצליח לגרום להם כל יום לחשוב רק על העשייה של היום, אני אצליח להחשיך את אלומת הכישלון שמאיימת לצבוע בכל יום מחדש את היום. כשאנחנו נכשלים וצריכים להתחיל מההתחלה, זה מלווה בתחושה של החמצה וכישלון. מי שהעפיל על ההר ונפל לאחוריו, מרגיש בכל שלב ושלב מהטיפוס החדש עבודה מיותרת שצריך לעשות מתוך רשלנותו, שהוא לא נזהר ונשמר שלא ליפול. זאת נראית לנו עובדה פשוטה שלא ניתנת לערעור. התחושה של ההחמצה היא תחושה שמשפיעה ומאפילה על ההתנהלות היומיומית. אם רק הייתי בוחר אחרת, אם רק הייתי מקשיב למה שאמרו לי, אם רק הייתי מתנהג אחרת, הייתי היום במקום אחר. המחשבות האלו נראות לנו מוצדקות, הן לכאורה נכנסות תחת הקטגוריה של חשבון נפש. קשה לנו להתנתק מהמחשבות האלו, הן נראות נכונות ואמיתיות. אבל הארי הקדוש כותב לא כך. הארי הקדוש כותב כי בכל יום יש לאדם שליחות חדשה שלא קשורה ליום האתמול. מה שנראה לנו שיום